גזרות חכמים. חכמים גוזרים גזרה שלא לקרוא לאור הנר, גזרה שם היתה. גזרות חכמים הם סייג לתורה, שלא יכניס אדם עצמו בדבר, שיכול לבוא מזה לעבור על דברי תורה. יש בזה שתי כוונות, שתי משפעויות בגזרות חכמים שהן סייגות לתורה. כוונה פשוטה, זה להחסיר מכשול מעשי, שלא יעבור על דברי תורה בפועל. זאת הכוונה לא תיבטל, כי אם כשעובר ייכשל באמת, תוך שיעבור על הסייג, יבוא לעבור על גוף דברי תורה עצמה. זאת אומרת שאנחנו רואים את התפקיד של המכשול, הוא לא מצד עצמו, אלא מצד שכשאתה בפועל עובר על הסייג, אז אתה בוא לעבור על דברי תורה. זאת אומרת, השאלה הפרקטית, מעשית. האם המכשול, זה שאתה בפועל, תדלג עליו, זה עלול להיות סכנה. אבל צריך לדעת שבסייגות יש עוד משמעות. יש בזה עוד כוונה שנייה. שהרי יסוד יראת השם וקיומה של תורה תלוי באיכות, ציור או עמימות ערכם של דברי תורה בליבו של אדם. זה לא רק בצד הפרקטי שזה מגביל אותך. הרי בסופו של דבר, מה עוזר לבן אדם אחי שלא לעבור על דברי תורה? זה שהאדם מרומם את ציורי התורה לנגד עיניו. הוא כל הזמן יתייחס לתורה בהערצה, בגודל. התורה זה דבר גדול, משמעותי. ולכן, כשאדם נזהר בעצמו לבלי היכנס, הכניס עצמו למצב שיש איזה חשש שיבוא על דברי תורה, זאת הזהירות בעצמה חוקקת בליבו רושם חזק, כמה גדול ערכה של שמירת תורה, וכמה רב ההפסד בעבירה דבר אחד מהתורה. ואת לא רק מצד המעשה שאתה עכשיו, שלא תבוא לידי אווירה, אלא עצם זה שאתה נזהר מהסייג, זאת אומרת, זה רק סייג, ואני נזהר כל כך, זה מעצים את העירה ואת ההבנה, כמה גדולים דברי תורה, כמה צריך להיזהר. אז מעבר לעזרה המעשית, זה גם בונה בלב עירה והערכה גדולה לתורה, שאפילו להיכנס במצב של חשש שיבוא על דבר מדברי תורה, מרחיק את עצמו, כמו שאדם מרחיק עצמו מחשש סכנת נפשות, וכמו ששומר מקום נשמר איזה אוצר יקר ונחמד, ואפילו מרחשש רחוק של איבוד ומגן עליו. ולהפך כמובן, חס ושלום, אם אדם נכנס למצב כזה שהוא עלול לעבור לדברי תורה, אפילו שיזהר ולא יעבור. זאת אומרת, נגיד מעשית, הסכנה היא לא גדולה גדולה. אתה תיזהר, אתה אומר עובר על הסייג, אבל אתה על דברי תורה לא תעזור. אבל הבעיה השנייה נשארת. כי מה הבעיה השנייה? אתה הרשמת דבר זה בלבבו, שאיזו ירידה מסוימת. התורה זה לא דבר צריך כל כך להיזהר ממנו. זה לא איזה דבר דיני נפשות. אז אפילו שאם לא, אתה לא עובר את העבורה בפועל, אבל עצם זה שאתה נכנס לגבול הסכנה, זה מראה שזה לא כל כך קריטי בעיניך. שהרי אין דבר כל כך נשגב אצלו, שהרי הוא לא חש, הוא לא שומר עצמו להיכנס במקום שיש חשש שיעבור לדברי תורה. ופעולת הרפיון הזאת, היא כללית, היא על כלל קיום התורה, זה לא על האווירה הספציפית הזאת עכשיו. זה רפיון כללי שמתפשט בנפש באופן כללי ביחס לתורה, אפילו אם לא יעבור בפועל על דבר מהתורה. דעת רב הייתה שאדם חשוב מותר. למה? כי אומר כל הגזרות חכמים זה בשביל הכוונה השנייה. המטרה של גזרות חכמים זה לא מטרה מעשית, פרקטית, כדי למנוע את האווירה, אלא בשביל לחנך כמה דברים גדולים וחשובים. ואז מצד זה, אדם חשוב, הוא כבר מחונך, והוא כבר יודע את ערכה של תורה, אז הוא לא צריך. אבל זה מקשים מרבי ישמעאל, הרי הוא קרא וביקש להטות. אתה רואה שגם אדם חשוב, שייך לומר שגם אם על כל פעמים המצב הוא יצטרכן לעבור על דברי תורה, אפילו אינו עובר בפועל, כמו בעובדה דרבי ישמעאל שלא עבד בפועל, מכל מקום רפיון בנפש כבר פועל הדבר. זאת אומרת, יש פה בעיה, כן, גם באדם חשוב, אפילו אם הוא לא עובר למעשה, זה כבר לא טוב, זה יוצר רפיון בנפש, אפילו באנשים חשובים, כי הוא מכניס את עצמו לחשש קרוב לעבור לדברי תורה, שביקש להטות. ולכן הוא אמר כמה גדולים וחכמים, שאמרו שלא יקרא לאור הנר, כמו שנאמר בשם הגר"א, שתלה הגדולה במה שלא פירשו שם היתה. רבי ישמעאל התפעל מזה שהחכמים לא נימקו את הנימוק, לא אמרו שם היתה, אלא אמרו, אסור לקרוא לאור הנר, נקודה. אז אתה רואה שהכוונה לדברנו, שבאמת הגזרה היא לא על שם היתה בפועל, הבעיה לא המעשה שעלול להיות דבר כזה, אלא עצם הכניסה למצב שיש חשש הטעיה, זה כבר לא טוב מצד עצמו, זה פועל בלב חסרון ערך. כי אתה לא נזהר, אתה רואה שזה לא מפחיד אותך כל כך. והיה צריך להיות כבוד וערך נשגב של התורה, שאתה מתרחק מכל אפילו משהו שמתקרב למושג הזה של עבירה. לפי הכוונה הראשונה הפשוטה, שזה חיסרון מעשי, מקשה מדירב נתן, שאמר שהוא בפועל קרא ואיתה, זה לא רק שהוא ביקש להטות, אלא בפועל הוא קרא ואיתה. להורות שגם בפועל, אדם לא יכול לבוא על חקר נפשו כנגד ועוד חזל. גם אם נראה לך שאתה מחונך מספיק, אבל אי אפשר לדעת, בסוף חזל אמור לך משהו, אתה רואה, אתה טועה במעשה קטן, מיד אתה נכשל בדבר גדול, כי חזל ידעו מה גורם למה. אותו רביון של ערך תורה בכלל שפועל דבר של זול סייג לתורה, אז אין שום אדם שבטוח בעצמו שלא ינפגע בעבירה עצמה, בדברי תורה עצמה. מוסיף הרב עוד הערה. חוץ ממה שראינו עד עכשיו, שבעצם אנחנו רואים שבגזרות חכמים יש שתי מטרות. אחת, העזרה בפועל לא לעבור את העבירה. ושתיים, ליצור את הרושם הנפשי, את כמה זה גדול וחזק. חוץ מזה, הרב רוצה להוסיף עוד דבר. הערה מוסרית, יש להסמיך, אהד לא יקרא לאור הנר. הדוגמה של פה היא דוגמה של אסור לקרוא לאור הנר. מה לא יקרא? יקרא התורה. קריאת התורה מביאה את האדם להתבונן. כן? למה לא יקרא לאור הנר? כי החשש הוא שם האדם לא יראה טוב איזה מילה, ואז הוא יתה את הנר כדי לראות יותר טוב. זאת אומרת, רואים שקריאה יוצרת התבוננות. התבוננות היא בשני אופנים. יש התבוננות פשוטה. נוציא דבר מתוך דבר. הלכה, עמלה של תורה, פלפול וסברה. ויש התבוננות יותר עמוקה, נעלה מזה התבוננות בפנימיותה של תורה. ללמוד את הטעמים של המצוות, את היסודות, את הרעיונות הרוחניים. ימות החול הם הזמן נערכים לעומת השתלמות של השכל המעשי. ימות החול הם הזמן שבעיקר רוב הלימוד הוא לימוד של הלכה ופלפול וסברה. יום שבת הוא מוכשר לתרומות הנפש, והוא יותר מתאים לצד העיוני של התורה. באמת יש הדרכות כאלו, הרב היה מדריך את גדולי התלמידי חכמים, שהתלמידים שלו, אז כך הוא היה מדריך אותם. שרוב השבוע, רוב הזמן צריך להיות להלכה, אבל בשבת רוב הזמן לעניינים פנימיים. הנה כאן מקום שמירה. דרך העיון בתעמי תורה, כשאדם בשבת מסתכל לאור הנר, אז הוא עכשיו לא לומד סתם הלכה, הוא רוצה להתבונן בנסתר, בטעמים של המצוות, שמעיינים בטעמי תורה. אז אפשר, על פי דרכי אמונה ורגשי לב של תמימות ואהבת השם, התורה המתגברת בכל אדם לפי מעלתו ומוסיף דעה והשכל ביראת השם, שזה ודאי מוסיף הרבה אור בחיים ואמונה ורגשות טובים ואהבת השם. וזאת הסתכלות שאדם מתבונן בתורה מתוך אמונה ואהבה, זה כמו שאדם מסתכל בתורה לאור השמש. זאת אומרת, הסתכלות מאור השמש, שמש המגן השם אלוקים. כי הוא מסתכל על התורה מצד האור הכללי שנטוע בנפש שלו, שאנחנו עם ישראל, זרע אמונים, מאור השם שאיר עלינו ותורתו, ומתרחבת הדעת והכרה בעמקי תורה הרוחניים. אז אם אדם מסתכל על התורה מתוך כל אוצרות הרוח של עם ישראל, הוא למד המון אמונה, הוא למד ויש בתוכו המון אהבה והמון רגשות והמון מתוך כל האוצרות הרוחניים שנקנו בקרבו כאדם ישראל, ומתוך זה עכשיו מסתכל על זה פסוק ורוצה להבין את הרעיונות הרוחניים שלו, מסתכל על המצווה, רוצה להבין את הסוד שלה, את העניין שלה. אז זה במשל, זה ללמוד תורה לאור השמש. אבל יש אדם שהוא מסתכל על המצוות ועל פסוקי התנ"ך ורוצה להבין אותם ברוחניות, אבל הוא מסתכל בפנימיות ותעמי תורה לא לפי כל מה שנקנה עד היום בעם ישראל, אלא על פי מערכי הלב והשכל האנושי. הוא מנסה להביט במבט אנושי רגיל בלי כל האוצרות של האמונה והרוח של עם ישראל לדורותיו, מנסה להתבונן על מצוות על פסוקי תורה לפי מעלת הסתכלותו. זה נקרא נר, זה דומה להערת נר, זה משהו יותר נקודתי, אישי, פרטי, לא מתוך הערה כללית. נר השם נשמת אדם דומה היא לערך המאור הכללי הנובע מרגשי אמונה, התורה הכללית, אומרת, זה נר לעומת לערך, הכוונה לעומת המאור הכללי, שהוא בא מרגשי אמונה, שזה מאיר בכלל האומה מצד אור השם, שמופיע מקדושת ברית השם עמנו, אז זה ביחס לאמונה, זה הלימוד מצד השכל שלי, הוא דומה, הוא מוערך כמו אור נר פרטי בידי האדם, לעומת אור שמש כללי וטבעי. ולכן, כיוון שאתה עכשיו בא לעסוק בזה עניין, לא מתוך אוצרות הרוח של האומה, לא מתוך המבט הכללי, אלא מתוך השכל האנושי שלך, אתה אומר סברות שלך, שלא ניינקת אותם מספרי אמונה, ממה שעם ישראל, מהמסורת של עם ישראל, מהכל הגודל של הישראל לכל הדורות. פה צריך זהירות, צריך שמירה שמה שלא יתה. שלא יתה הכוונה, אל תסור מדרך סלולה לגלות פנים בתורה שלא כהלכה. עלול, בגלל שאתה מפעיל את הסברות האישיות שלך, תשים לב שאתה לא מתה את העניינים קצת לכיוונים אחרים, שלא לסמוך על דרכי ליבו ביסוד תאומי תורה, עד כדי כך שאתה תתחיל לשנות דברים מעשיים, שפה זה כבר משהו אחר. אתה רוצה לעיין על פי השכל שלך, בסדר גמור. אבל אל תשלח את הידיים. זאת אומרת, אל תתה. אם אדם חשוב, הוא מותר. אדם חשוב, גם כשהוא דורש תאומי תורה לפי השכל שלו, הוא יודע כבר להוציא רק את הדברים המועילים, את הדברים שמחזקים את יסודי התורה, גם שהוא כותב דרשה, פלפול, כולו על דרך השכל האנושי, בסברות שכליות, הוא יודע שזה תמיד יכוון ליסודות אמיתיים של תורה, וזה יחזק את האמונה. רעיונות שמאדירים קיומה של תורה בפועל, ושום מכשול לא יצא מזה, מאחר שכוחו רב, וראו לטייל ופרדס, הוא מוציא ציצים ופרחים בתעמי תורה, גם מסכלו הפרטי, אז הוא כותב נימוקים, טעמי מצוות, בדברים, אפילו דברים על פי השכל האנושי, ולא יוצא מזה קלקול. כי הוא יאמר דברים שהם ודאי מתאימים ומחזקים את התורה ואת מעשיה של התורה. גם אם מוציא את זה מאור לרשמת השם, הייחודית, האישית שבקרבו. ואין חשש שמא יתה מאור ישרים סלולה. רבי נתן טוען שרבי ישמעאל לא רק כמעט איתה, הוא לאיתה בפועל, ואז הוא כתב בפנקס, אני רבי ישמעאל קראתי, איתתי, וכשבנה בית המקדש אני צריך להביא חטאת שמנה. הכתיבה על הפנקס, מעוררת שראוי לאדם שיהיו חטאיו אצלו זכורים, לא שכוחים, לזכור את החטאים, לזכור את החסרונות, לדעת מה אנחנו צריכים לתקן. טעם הדבר שאם הייתה כל פעולה פועלת הנפש רק לשעתה. אם היית אומר, טוב, עבירה, טוב, פעם אחת עברתי עבירה, נגמר. אז היה עדיין בתשובה שעושה בשעת החטא, עשית תשובה, נגמר הסיפור. מה, בשביל מה צריך לדעת את החטא, בשביל מה להמשיך לזכור בעתיד את החטא שעשית? פעם אחת עשית עבירה, עשית עדיין תשובה, נגמר. למה לחשוב על זה כל הזמן? זה למותר, זה מיותר. אבל זה לא נכון, אין דבר כן. צריך לדעת שכל עבירה שאנחנו עושים, גם אם אדם עשה עליה תשובה, יש לה השלכות. כי כוחות הנפש שבאדם ופעולותיו פרטיות אחוזים וסבוכים זה בזה, וחטא אחד יאבד טובה הרבה. אתה לא יודע את כל המשמעויות וההשלכות של נזק רוחני ונפשי שעשית לעצמך. הוא פועל לרעה על כל מיני מידות טובות להשחית אותם. הוא מגרש את הרוח הנדיבה של האדם מקרב ליבו לפי ערך החטא ורישומו. ולכן, זיכרון החטא פירושו לדעת את כל, יש המון המון משמעויות וצריך המון המון נרנות לתקן את כל הנזקים העקיפים שנוצרו. כוחות הנפש הם צפונים. לפעמים יש בהם החיסרון תמיר, חיסרון מאוד נעלם, שהוא לא מתגלה, אנחנו לא יודע מה החיסרון שנגרם. רק בעת אשר מסיבות החיים מסבבו, שפתאום האדם יהיה צריך לפעולה בכוח ההוא, ואז פתאום מתגלה חיסרון, יכול להיות שאדם יש איזה חיסרון בנושא מסוים, וזה לא צף פשוט. ואז מגיע הסיטואציה, פתאום מתברר שיש פה איזה בעיה, יש פה איזה חיסרון, יש פה איזה נקודה שלא מתוקנת. ולכן אתה רואה פתאום את הדבר הזה צף. רק אז יוכל אדם לתקנו. כשיגבר כוח הטוב והקדושה, צדק והאמת, שהם יסודי תשובה על אותו חיסרון לתקנו. ולכן צריך שיהיה זיכרון החטא בלתי נשכח מן האדם, עד שהוא יבחין מה הנזקים ארוכי הטווח שנוצרו מהחטא. יבחין את כוחות נפשו ביחוסם לאותו החטא. הוא רואה שהם שלמים, לא נפגעו, לא במידות ולא בדעות, אז סימן שבאמת הצלחתי לתקן את כל המשמעויות של החטא הזה, ישמח וידע נאמנה כי שר עוונו וחטאו נמחה כאב. מאשר רשמים.
מה? יש הרבה חטאים, כאילו...
בעבר.
עבור כבר כמה ימי כיפור, וקשת עליהם סליחה. בשלב שלנו, כאילו... אדם הולך עם הזכרת מהעבר. וזה ביטוי, כאילו, לא מאמין בסליחה.
לא, זה לא מה שהוא אומר כאן. לא שהוא לא מאמין במחילה ובסליחה. הוא חרד לראות, לראות שאין, שכל המשמעויות של הדבר הזה הוא תיקן אותם. הוא שם לב למאמצי התיקון, שמאמצי התיקון מתמשכים, ולא מאמצי תיקון חד פעמים. הוא לא סליחה של הקדוש ברוך הוא, אלא הערנות שלך לכל, לתקן את כל מה שצריך לתקן, את כל ההשלכות. שר הבנו, הכוונה, לא ש... שר הבנו במובן של תיקנת את כל מה שצריך לתקן. כאילו עשית את כל ה... את כל המשמעות, תיקנת את כל המשמעות, את כל ההשלכות של החטא הזה. אז יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מחל לך, כי באמת עשית תשובה מכל הלב. אבל אתה רוצה לדעת שאתה... שזה לא מפריע לך יותר בחיים. שזה לא משהו שיעצור אותך פעם. שאתה ממשיך לתקן את זה. הרשמים שתפעול כל פעולה ושחלקו בין פעולה לפעולה, לא לבד מצד עצמותה של פעולה עם טובה או רעה, כי לפי המצבים והסיבות שגרמו את הפעולה, אינו דומה רושם שעושה פעולה נעשית מצב של טוב לב, כאותה שנעשית מצב של כאב לב. כיוצא בחליפות מצבי הנפש שבאדם. ותולדותיהם, ההשלכות של הפעולות, יוקרו, המבחין היטב אם כן חוכמת הנפש, אדם עמוק מאוד בנפש, יודע להבחין את ההשלכות של כל מיני דברים, פסיכולוגים יודעים. נגיד לך, קרה לך משהו בגיל 4, 5, 10, מה המשמעויות של הדבר הזה? והשלכות ארוכות טווח, וזה תלוי גם במצב הנפשי שהיה לך באותו זמן, והסיטואציה וכל מיני גורמים. מזה יש תורה שלמה לדעת איך לבצר את עמדת הטוב והקדושה ברוח האדם, לעומת ההפרעה שהפריעה הוא החטא, לפי תוכנו, לפי תוכן המצב שגרם לו. לכן לא לבד את עצם החטא ראוי לרשום, הוא רשם... תתי נר בשבת, אלא הוא כותב גם את כל הסיטואציה. אני קריתי ויתתי. הוא אומר גם קריתי. זאת אומרת, איך זה קרה, איך זה התרחש. כך נהג רבי ישמעאל, כתב, אני קראתי את הסיבה ויתתי את הפעולה. למען כי לא רק איכות הפעולה תוכר ברשימה של על התוצאות, אלא גם אופני הסיבות. מה גרם? מה היה הרקע? גם חשוב לשים לב לרקע שגרם את התקלה והנפילה. וכשיבנה בית המקדש אני אביא חטאת שמנה. טוב, מה זה יעזור שתביא חטאת והדגש הוא על שמנה? מה הסיפור של חטאת השמנה עכשיו, שזה זה יסדר את העניינים? גוף החי מתקיים במצבו על ידי דמו, בשרו ועצמותיו. בשביל שבעל חיים מתקיים מספיק דם, בשר ועצמות, זה מספיק. אבל אם יש כבש שמן, מה תפקיד השומן? השומן שבו הוא יתרון ממלא מה שאפשר גם לאדם. זאת אומרת, זה תוספת, אבל זה אפשר גם בלי זה. ככה גם בכל חטא. יש דברים שממלאים אותו, שמצטרפים בתור סיבה למציאות החטא. זאת אומרת, יש את החטא עצמו. ויש כל מיני דברים שבעצם אפשר לצרף אותם, שהם כלולים במערכת שסביב החטא הזה. זה לא רק החטא נטו. יש המון מדברים מסביב, יש המצבי נפש ורגשות, כל מיני דברים שהם במבט כללי, הם כולם שותפים באיזשהו מקום לעובדה שאדם יש לו ירידות רוחניות. זאת אומרת, יש את הדבר הראשי. מה עשיתי? מה הייתה התקלה? פה. אבל יש כל מיני דברים, אם אתה תתבונן טוב, אתה רושר, כל מיני דברים שגורמים לעובדה שאדם נמצא במצב ירוד. זה נקרא כמו השומן. אם יהיו הסיבות מביאות את החטא מצד עצמם לחשבות לדברים שאין אדם צריך לכפר עליהם, אין יחס לשמניותה של חטאתו להיות ארוחה בזיכרונו, בכתבו וחובתו. אם זה דברים שלא משמעותיים, אז בשמה תכתוב שמנה. אז טוב, אני צריך להביא חטאת. אבל רבי ישמעאל, הוא הכיר שההסכמה להתגבר על דברי חכמים בהתחכמות פרטית, זה הבעיה, לא רק שאני קראתי. אלא מעבר לזה שקראתי, בכלל הייתי במצב כזה שחשבתי שאני יכול להסתדר בלי תקנות חכמים, אני יכול להתחכם. זה כבר בעיה. זה בעצם הרקע שהוביל לעובדה שאני קראתי ויתיתי. אז גם על זה אני צריך כפרה, לא רק על העובדה שקראתי בניגוד לתקנת חכמים, אלא בכלל על האטמוספירה הנפשית הזאת שחשבתי שאני יכול להסתדר בלי תקנות חכמים. וזה עצמו צריך להרחיק. הסיבה של אני אקרא ולא הייתה שהביא את החטא, היא גם ראויה להצטרף בתור עצם כפרה. אף על פי שעצם העבירה, יש לה צביון שלם גם בלי הסיבה הזאת. לכן רשם מפנקסו לא רק את חובת חטאתו לבדה, כי אם שתהיה שמנה, נאמר חטאו, הוא עניין שראוי לבקש כפרה על המילוי שלו, על ההקשר הרחב יותר, על הסיבה שגרמה לו. לא רק בתור גורם לחטא שאינו עולה בשם לעצמו, ואינו צריך זכה פרטית, היא גם מצד עצמו. זאת אומרת, הגורמים פה הם גורמים מערכתיים יותר, שאפשר לסמן אותם וצריך לחפר עליהם. ראוי לכל אדם לקחת בזה מוסר. ללכת בתום, להיות חרד על דברי חז"ל וסייגיהם, בלי נטייה של התחכמות פרטית. נמצא שהרעיון עצמו שגרם את החטא, גם הוא נזקק לכפרה. ויהיה נכלל במילוי החטאת. מה שתהיה לי זיכרון לפניו, החובה שתהיה החטאת שמנה. בכל אופן יוצא שרבי ישמעאל, רבי ישמעאל בן אלישע, למרות שהוא היה אדם חשוב, אתה רואה שהוא עבר על תקנת חכמים, ואחרי זה נכשל לפי אחת השיטות. אומרת הגמרא, כן, הוא משים עצמו על דברי תורה כעדיות. ההנהגה החיצונה נודע למדי שפועלת על הסכמה פנימית. כידוע, ההתנהגות, כמו שאדם מתנהג, זה משפיע הרבה פעמים על האישיות שלו, על צורת החיים, איך שאדם מדבר, איך שאדם מתנהג במעשים שלו, זה משפיע גם על מעמד הנפש שלו. יש הפרש בידיעת האדם את ערכו בשכל ועומק דעה. איך הידיעה הזאת פועלת עליו ואותו עסוק בחקרי תורת השם. הוא הולך עכשיו פה לנושא של איך האדם מסתכל על עצמו, איך הוא מנהיג את עצמו, כשהוא לומד תורה, הוא עוסק בענייני תורה. איך הוא מתייחס לעצמו מבחוץ, זה משפיע על איך הוא עוסק בתורה בפנים. לא טוב? הנה האדם עסוק בענייני תורה מעשיים לבדם. לא ראוי שלא לשכוח את ערכו המדעי, כי אמיתת ההסכמות בעניין לך המעשית שבתורה אלו אין איתנו לפי שיקול הדעת האדם, וזה האמת הנרצה. אלא שאם איננו ראוי להיות חותך הלכות בדעתו בני שלא הגיע למידה זו, אז חלילה לסמוך על בינתו ולהיות תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה. כן, אדם שהוא עוסק בענייני הלכה, מאוד חשוב שהוא כל הזמן יזכיר לעצמו מי אני. מי אני? קודם כל, יש לי שכל, אני יכול ללמוד. שתיים, האם אני מסוגל כבר להכריע הכרעות או עוד לא? מאוד מאוד חשוב שאדם כל הזמן מזכיר לעצמו את מעמדו ההלכתי, את מעמדו כפוסק, כרב. כי הוא אומר, אם אדם חושב שהוא יודע, הוא מעריך את עצמו מעבר למה שהוא באמת, יכול להביא נזקים נוראים. הוא עכשיו מחשיב את עצמו כבר פויסק בלא יודע מה בזה הלכות. הוא למד אותם, כן, אבל זה לא ברמה של יכול להיות מכריע החלטות. והוא שוכח מי הוא, שוכח את מעמדו, אז הוא יכול להביא עלי נזקים. זה תלמיד שלא הגיע לו רב ומורה, וגם הפוך. אם הוא ראוי לכך, והוא לא מורה, זה גם לא טוב. גם בהגיע לו רב ולא מורה, נאמר עצור עם כל הרוגע. זאת אומרת, אדם שעוסק בהלכה, הוא צריך לדעת כל הזמן מה הסטטוס שלו, גם כלפי עצמו וגם כלפי הסביבה. על כן חכם שיודע ששכלו שלם בהלכה, ראוי לדעת את ערכו. למדתי אצלו הכרעתו, תורה קבועה משמשת למעשה. כל זה נאמר רק בעניינים מעשיים, שמנם עולים בשום אופן בעלה גבוהה יותר משכלו של אדם בכלל. זאת אומרת, דברים שאדם יודע שהוא מבין אותם. אבל בעניינים שכליים, בעניינים רוחניים, בידיעת האלוקות וחרך כבודו התברך, הדברים שמגיעים עד מקום ששכל האדם יקצר מהגיע לסופם של דברים, זה דברים מאוד עמוקים, וגם אם אתה לומד ומבין, את מי אמר לך שהבנת עד הסוף? בהלכה, אתה יודע, הבנת נקודה, ברור מה כתוב. אז זו שאלה של ידע, של כל הסברות שאתה יודע אותם. אבל באמונה, בעניינים רוחניים, יש דברים שהשכל קצר. ולכן תמיד צריך שיהיה נגד עיני החוקר הצד החלה שנמצא בשכל האנושי. כן, גם כותב הרמב"ם מורה נבוכים חלק א', שאדם עוסק בעניינים רוחניים, כל הזמן צריך להזכיר לעצמו את מגבלות השכל האנושי, את חולשותיו של השכל האנושי, אפילו אם הוא יהיה נשגב וגדול מאוד לעומת יתר בני גילו ואנשי דור, אפילו אתה גדול הדור. אתה מראשי האנשים, אתה יודע שבהלכה אתה יכול לפסוק,
ענייני אמונה, אתה תמיד צריך לזכור שאתה בסוף, דברים עליונים, אין לך מה זה נסתרות, מה אנחנו מבינים כבר בנסתרות. תמיד עמדה מאוד כנועה כלפי גודלה של תורה.
ישמעאל בן אליעזר זה מי שסיפרו עליו שהוא שמע בשיחה עם ריבונו של עולם.
עם המלאך.
קטרין. זאת אומרת שהוא גם היה באמת דווקא בתחום הזה מאוד מאוד...
מה נחשבו לעומת גודל ערכם של עניינים אלוקים שבסותם יחכב? בסוד יהיה בטוח שלא ימתו רגליו. אם אתה כל הזמן זוכר מי אתה וכמה אתה קטן, כל הזמן מזכיר לעצמך מבחוץ, אז זה יעזור לך גם שאתה תלמד, שהלימוד יהיה ללא טעויות. שלא ימתו רגליו מדרך תורת השם תמימה. בסומו דרך בעמקי העניינים היותר מסובכים. רבי ישמעאל בן אלישע שהיה מרבה לעסוק בצפיית מרכבה, הוא עסק בעניינים הכי סודיים, הוא איש ניסטר גדול. נודע בדבריו בספר היכלות, במאמרו בברכות, בציפייתו האלוקית שנכנס לקטורת לפני ולפנים. הוא אדם שאיש של סודות התורה.
מה ספר היכלות?
ספר היכלות. ספר סוד קדום.
משהו
מיוחס לתמיים. כן, מיוחס לרבי
ישמעאל.
אז... כדי שחקק היטב בליבו הצד האידיוטי של השכל, כל הזמן להזכיר לעצמו, אתה בן אדם, אתה אדיוט, אתה אדיוט, לא הפסיק להזכיר לעצמו את מגבלותיו של השכל לעומת ענייני הקודש גדולים ונפלאים. לכן זה היה משהו ייחודי אליו, שהוא, דווקא הוא, בגלל שהוא איש של ניסטר, אז הוא כל הזמן צריך להזכיר לעצמו שהוא אדיוט.
מה קורה להזכיר שהוא?
את המגבלות שלו, מגבלות השכל. בעניינים של הלכה, אתה לא צריך להגיד אותה, אני לא יודע אותה, אני מומחה, באמת למדת, כמו נגיד רופא. הוא למד המון שם, הוא נהיה מומחה לדבר מסוים. הוא אומר לך, תשמע, יש פה מקרה, עכשיו נגיד, לא, 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 מה לא, לא, צריך לעזור, אתה יודע לעזור, אז תעזור. מה אתה אומר לא? זה לא בסדר, אם אתה הרוגים כל עצומים, כל הרוגה, זה לא תמיד אתה לא יודע לעזור. וככה גם בעניין הלכה, אדם שיודע לפסוק בנושא מסוים ולא יפסוק, זה רע מאוד. אבל זה בענייני הלכה שאתה יודע שהבנת את הדבר, הדבר ברור לך. הבנת, למדת, אתה יודע מה הכוונה. בעניינים רוחניים זה תמיד תמיד דברים אף פעם אתה לא מבין באמת עד הסוף. תמיד עליונים. ותמיד תמיד אתה בעמדת אדיוט. תמיד אתה בעמדת בהתחלה מול עניינים רוחניים. ולכן הוא באופן אישי, כיוון שהוא היה עוסק בסוד, תמיד היה דואג להזכיר לעצמו. אני אדיוט, אני רק אדיוט. מול התורה. מול סתר.
בעניינים
רוחניים. ובזהירות רבה רבה מאוד מאוד. בשביל לפסוק בעניינים רוחניים צריך זה לאין ארוך הרבה יותר מסובך וקשה ויחידי יחידים מול ענייני הלכה בכלל אין השוואה בזה.
אבל
מי שמי שצר עצמו
זה לא שהוא לא פסק?
כן, אבל כיוון שהוא עוסק בעניינים רוחניים מאוד אז הוא כל הזמן הזכיר לעצמו את המגבלות. זה מה שאני אומר כרגע, אבל עם כל הזהירות והגבלה והקטנות שלו כל הזמן ידע את מי יותר טוב. אז רואים שדווקא כשעוסקים בענייני אמונה ורוח, אז צריך עוד יותר לבוא בעמדה אידיוטית, בעמדה יותר זהירה, פחות פסקנית. עניין ההלכה יותר, אפשר אדם למד, טוב, בסדר, יכול לפסוק. אבל בענייני אמונה, עניינים רוחניים, עניינים של טעמי מצוות, עניינים של דעת אלוקים, עניינים... של מגמות רוחניות של הקדוש ברוך הוא בעולמו, זה צריך זהירות מופלגת. יחידי יחידים.
מה, לפסוק בזה? יש
יותר
מפסוק
לבוא
ללמד?
גם ללמד, יש בזה קצת של עמדה. אתה לוקח איזה עמדה מסוימת, מסביר. זה אחריות עצומה. יש לפעמים שהאדם, נגיד חס ושלום מורה תורה בטעות, הלכה. זה לא טוב. אבל, בעוונות, אבל הבן אדם עבר על הלכה פעם אחת. אבל אם אתה משריש ענייני אמונה לא נכונים, זה נזק רוחני מערכתי לבן אדם, לכל החיים. כל התפיסה שלו, כל התרבות הנפשית שלו, כל האישיות שלו נבנית לא נכון. זה הרבה יותר מסוכן. אני אתן לך משל גרוע. אבל פעם שמעתי את זה ממישהו, אז אני מבין אותו. נגיד אדם שוחט. כן? הוא צריך לשחוט לפי ההלכה. אבל אם בהבנות שוחט לא דקדק, אז יהודי בסוף אכל נבלה. זה חבל. אכל נבלה. אבל סופר סתם שטעה. יכול להיות יהודי שכל החיים לא הניח תפילין. אתה מבין? זה יותר בעיה. זה שייך למשהו כללי יותר, מקיף יותר.
תנה, דווי אליהו, מעשה ותלמיד אחד. אנחנו, זו סוגיה גדולה, אבל נתחיל טיפה. מעשה ותלמיד אחד ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה, ומת בחצי ימיו. פתאום מת, וכולם לא הבינו מה קורה. טוב, אשתו באה לכולם, אומרת למה הוא מת וכו' וכו'. טוב, יש לנו בן אדם שהוא נראה בסדר גמור. קרא שנה, שימש תלמידי חכמים. הסדר המורגל הוא מקרא, משנה ותלמוד. תלמוד זה בעצם שימוש תלמידי חכמים. זה מה שרש"י פה מסביר. שלומדים את טעמי המשנה, לומדים גמרא, זה בעצם שימוש. כך הסדר ההדרגתי שמתנהג כשמתחיל ללמוד מצד טבע העניין. כשאם לא יוקדים את המקרא, אין עניין למשנה. לא רק מצד הידע, אלא גם מצד התכונות הראויות לקנות על ידי הלימודים. מבחינה המבנה האישיותי, צריך להקדים את המקרא. כי שלושה הם עניינים שצריך אדם להקנות לעצמו על פי לימודיו. מטרת הלימוד התורה היא משולשת. דבר ראשון, רגשי לב. שיהיה לי בו לב שומע, נוטה לתור, שיהיה אדם רגשות טובים, נוטה לקדושה, ליראת השם. אחר כך ידיעה מעשית, מה עושים? איך מוצאים לפועל רגשי לב טוב בחיים המעשה, שזה דברי התורה המעשית. ואחר כך הגברת השכל, לפתח את העולם הרוחני בעיון דברים עיוניים בין מעשיים שצריך עיון ושיקול, דברים מופשטים, דעות ואמונות. בראשית הילדות של האדם, הוא לא ראוי להבחין סדר מעשי, הוא לא יודע להגיד זה כן זה לא. הוא חוזר מהחיים לפריטיהם, הוא קשה לו לדקדק בפרטים. אנחנו רואים שתינוק מתעסק, או ילד קטן, אפילו בן 3, מתעסק עם דברים, הוא לא מדייק בפרטים. הוא יכול, בערך פה, בערך שם, מסוגל לפרק הרבה דברים, לשבור, הוא לא שם לב, הוא פחות, לא מדייק בדברים הקטנים, לא מכיר עניינים מסובכים שנמצאים בחיים בפועל. והם גורמים, צריך לאדם סידור מעשי לימודי, זה דורש למידה, מה כן, מה לא, זה מורכב. החושך שנמצא הוא גורם צורך לאורן השם, נראה לי דבריך שיופיע. יש בעולם הזה חושך, נכון? צריך נר שיסדר לך, מאיפה שמים כל דבר, מה המקום של כל דבר. אבל הילד, בתומת לבבה, הוא לא שם לב אפילו שיש לו בעיה, הוא לא שם לב לכלום, הוא לא יכול לשרת כל אלה. ליבו מלא תום, אבל החיים, הוא רואה את העולם כולו כמישור, הצד שהוא קצת שיקור הילד. הוא לא מבין מה הסיפור. אתה רואה אותו, נגיד, לפני שבוע, אתה רואה איזה ילד אחד, הוא רוצה לחלק ממתקים לכולם, הוא רוצה לחלק שוקולד לילדים. אז הוא חלק. מחלק גם לבובות, הוא מחלק גם לשולחן וגם לכיסא וגם לרצפה, הוא מחלק לכולם. הוא לא מבין מה הבעיה, למה צריך שהשוקולד יהיה מרוכז רק בכלי מסוים? למה שלא השוקולד יתפזר וכולם ייהנו ממנו? אז הוא לא מבין מה הבעיה, זה נראה לו זה שיקור, זה לא דומה לו כמישור, מה מסובך בזה? כן, או שהוא רוצה שיהיה מים, כן, הוא אוהב מים, הוא רוצה שיהיה הרבה מים. מכיר את התופעה הזאת, אמבטיה, זה, אין מים. למה לראות את זה, למה להסתכל קטן על העולם? הרבה מים. העולם דומה לו כמישור, מקור אורה ואמת. ולכן לילד אין לו יכולת ללמוד פרטי גדרים מעשיים, הלכות חיים בפועל, בראשית ההתפתחות, השכל שלו. אלא מה התפקיד בילדות? הרגשות. אפשר לפתח בו רגשי קודש. תומת הילדות מועילה לקליטם בלבבו הטהור, והרך המוכן לאור קודש. לכן, בעיקר בילדות, תורה שבכתב. היא מוכנה לילד בראשיתו. אף על פי שממנה לא יוכל להשתמש שימוש מעשי, אפשר לפסוק הלכה. אבל זה מורה רגש טוב. תרוות השם, רחמיו, אתה רואה את השגחת השם, את האהבה, את החמלה על הבריאות, על עם ישראל, אתה רואה את מוסר הנביאים, את התהילים, אל חי שבר כתבי קודש. זה מורה דגשה לב הטבעים, ומדריך אותה אחר כך אדם בדרך ישרה וקדושה. אחר כך הוא גדל, הוא יותר נכנס אל עומקי החיים. גם צריך לדעת, הנושא הוא לא הפרטים, הנושא הוא הרעיונות, הולכים לבית המקדש, מה עושים, ההתרגשות סביב בית המקדש, המושג טומאה, טהרה,
נכון, צריך להיזהר בזה שהפרטים,
כי הדיוק זה לא משהו,
כן, לקרוא את הפסוקים, כן, שהוא יודע את הפסוקים, אבל הנושא העיקרי זה הרושם הנפשי שנוצר לו, בוודאי הרושם הרגשי. אדם דיבר לשון הרע, תראה מה קורה לו, מצורה, איזה תורה, דבר הזה, תומה כזו, בלגן. אתה רואה את כל הפסוקים האלו והתיאור שלהם, באים לתאר בנפש, מה קורה לאדם שמדבר לשון הרע? איזה דבר זה נורא זה.
הוא אומר פה שהוא צריך לפגוש, שהחמה, שגזרתו.
כן, נכון, אבל זה חלק מההשגחה. אתה רואה שאדם שהוא מקלקל, עושה נזק בעם ישראל, תראה מה קורה. הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל.
נגיד דוגמה כמו ללמוד עם ילד, יש גם בתורה, יש דברים כאילו קשים.
נכון.
דימה איתו, איך האחים זרקו את יוסף לבור.
יכול להיות שצריך לדלג על זה בגיל מסוים, וגיל אחר כך לעבוד כדי להראות את השגחת השם. גיל יותר, גיל שבע, אולי הוא קולט כבר, אתה רואה את ההשגחה, הם האחים זרקו, בסוף יצא לזה לטובה. יכול לראות את זה בפרספקטיבה של השגחה.
כל מיני דברים שבסוף אדם יכול להרגיש שהם צריך כאילו לשנות. אני פעם סיפרתי על מה שעלה, שנהייתה נציב, מלך.
קשה. צריך לחשוב טוב.
זה ניקור כאילו, אחרי זה כלפי איזה המושגים האלו כאילו.
צריך לחשוב טוב, לשים לב.
אז בעצם אתה מחסיר משהו מ...
בסדר, אז מה קרה?
אתה אוכל את הבת שלי חזרה מהגן.
אז החסרת, אז מה... יש לו את כל החיים לפניו להשלים. אנחנו לא לחוצים שעכשיו הוא ידע הכל. הוא לא ידע הכל, הוא ידע, זאת השם חלק. מה חשוב זה הרושם הנפשי שנוצר. זה יותר חשוב. הערכים, הוא רואה.
טוב,
אתה...
לא,
את
הבת שלי חזרה מהגן. את הרב שקרן, שהדבר הרב שקרן, והוא סיפר להם, סיפר לי שהוא סיפר להם שהמצרים טבעו ביער, הסוסים טבעו, כולם טבעו ביער. זה או שהשם מנבל, או שהרב שקרן, אז היא בחר באופציה שלה. זה גם סיפור לא מזוכן.
אז אפשר להגיד שהם לא הצליחו לתפוס אותם. בים, כיסה, המצרים לא הצליחו לתפוס את ישראל ברחו. וכולם לא מצאו, הבעיה מציף אותם. אתה לא אומר תבוא, אתה אומר שכאילו נתקעו במים. אתה אומר עכשיו, אתה לא חייב לתאר את המוות. הוא לא יודע, הוא יד בן שלוש, הוא לא יכול להיפגש עם זה. הוא יודע שהוא הסתבכו עם המים שם, והיה נס לבני ישראל ניצלו. זה טוב. מה אתה מדגיש בקריאת ים סוף? אתמול אמרתי לייצר קריאת ים סוף לילדים, והבן שלי ראיתי שהוא צייר מאוד מאוד יפה את בני ישראל עוברים בים, ואמרתי לו, אחר כך שתצייר את המצרים, הוא לא רצה. לא, לא רוצה. אמרתי, צייר, צייר, לא, לא רוצה, צייר, לא רוצה, צייר. זה קשה, זה לא קל לצייר את זה. טוב, נעצור פה, נמשיך מחר בעזרת השם.